הערוץ השני שצריך לבנות זה הטיפול בבניין של המידות, של הפסיכולוגיה, של הרצון, ולזה הספר הזה, מסיבת ישרים, זה ספר יסוד, זה ספר שהוא עומד בבסיס לכל הבניין של האישיות. לכן הגר"א היה אומר לתלמידיו ללמוד מסילת ישרים, היה אומר להם גם ללמוד חובות ולבבות, חוץ משאר הייחוד, שבמקום שאר הייחוד צריך ללמוד ספר כוזרי, אבל זה נדבר כשנלמד כוזרי. אבל הוא אמר להם ללמוד ספר מסילת ישרים, והגר"א עצמו היה חוזר לספר כמה פעמים, כל פעם שהיה יוצא מן הבית, לא יצא כל כך הרבה מן הבית, אבל כל פעם שהיה יוצא לרחוב, הוא היה חוזר על מסילת ישרים כמה פעמים. והרב זצ"ל החזיק בכיסו תמיד קיצור של מסילת ישרים שהוא כתב לעצמו. אז זה ספר חשוב מאוד. והרמח"ל היה מגדולי העולם, ונפטר בגיל מאוד מאוד צעיר, היה גם נרדף בחייו. הרמח"ל היה אישיות שהגאונות של הקדושה הייתה כל כך אדירה, זה מין תופעה כזאת, שעד כדי כך עלה במעלות הקודש עד שהיה לו מגיד. מגיד זה מין מלאך שהיה מגלה לו סודות של התורה. גם לבית יוסף היה מגיד, אבל בזמנים המודרניים יותר, הרמח"ל חי לפני קצת למעלה מ-200 שנה, היה לו מגיד, והמגיד הזה היה מגלה לו סתרי תורה בסגנון של הזוהר הקדוש, וזה מבהיל, ובאמת נבהלו ממנו והכלינו אותו ופחדו ממנו, כי הוא היה אישיות כל כך ענקית, כל כך אדירה. גם זה בא בתקופה שאחרי השבתאות, ואחרי השבתאות היה המחלוקת הגדולה, הנוראה, שבין יעקב אלדן ורבי יונתן אייבשיץ, אני לא יודע אם למדתם על זה בהיסטוריה, וזה קטע היסטוריה עגום וחשוב, שרבי יונתן אייבשיץ נרדף, ישימו אותו בשבתאות, והרמח"ל היה אחרי זה, הוא היה צעיר, הוא היה באותה תקופה, הוא היה צעיר. יש אפילו מספרים סיפור כזה, שפעם אחת איזה בעל הבית שלח את בנו ללמוד אצל רבי יונתן אייבשיץ, היה לו ישיבה גדולה מאוד, רבי יונתן אייבשיץ היה גם כן אמר, והתחילו הרינונים וההשמצות וההחרמות. אז הוא החליט לבדוק את המצב, הוא נסע בישיבה, צריך לשמוע שיעור, ישב עם הבן שלו בשיעור של רבי יונתן אייבשיץ. נו, דברי אלוקים חיים, דברים ישרים, גדולים, אבל באמצע שיעור הדלת נפתחת ונכנס איזה מישהו כזה צעיר, לבוש בגדים מודרניים, בלי זקן. ורבי יונתן אייבשיץ היה כבר ראש ישיבה וזקן, הוא היה כבר גדול, קם ממקומו בהתרגשות נוראה, רץ אל האורח הצעיר ונשק אותו וחיבק אותו והושיב אותו לידו. אז בעל הבית שאל שם על התלמידים, מי זה הצעיר הזה? אז אמרו לו, מה, אתה לא מכיר? זה הלוצאטו. מה רמח"ל? הלוצאטו? אז כבר אין צריקות. לקח את הבן שלו, ברח משם. זה כבר... עד כאן היה מרדף. אבל הענקיות שלו, אין לנו עדות כעדות הגר"א, שהעיד עליו שדבריו קדושים וצוררים, ושהיה לומד את דבריו, ושרוב כתבי הרמח"ל הם בניסטר. ורוב כתבי הרמח"ל הם עוסקים בגאולת ישראל, להביא את הגאולה. אבל הוא חבורה כזאת שכל עניינם היה להתקדש, להתכונן, לעורר, לעורר רחמי שמיים, גבורת שמיים, בהתערות הדלתתא, להביא את משיח ציפור. והוא כתב את הספר הזה, והספר הזה זה ספר של ניגלה, ספר מוסר. אלא שצריך, ואנחנו לומדים את זה בניגלה, אנחנו לא לומדים את זה במוסר, הייתי בחנות ספרים, לא קניתי את זה. הייתי איזה ספר שמחפש את הנבואות שבכתבי הניסטר לדברי מסילת ישרים. אבל זה לא מה שהרמח"ל רצה, הוא רצה לכתוב ספר בשביל רבבות עם כבית ישראל. וצריך לדעת שהספר הזה, שהוא ניגלה, שהוא נכתב בסגנון פשוט וקל וקולע, זה יורד אלינו מהררי קודש. וזה יורד אלינו בהררי קודש בדורות הללו, בדורות של תחייה. זה המוסר, זה הבניין היותר נחוץ לדור שלנו, לדורות שלנו. אנחנו נתחיל להתבונן בדברים. אמר לנו רק הערת הערה מתודית. זה, לפי דעתי אפשר להגיע לשיעור הזה גם שזה יהיה אנשים קוראים בתורה, אבל לא קוראים כל הפרשה, אבל לא אומרים סליחות עדיין, אבל אם אומרים אז לא אומרים בזה אותו זמן, אומרים בטח בלילה, אבל אפשר להגיע לשיעור הזה ברבע לתשע, ואני רוצה שהשיעור יתחיל ברבע לתשע, ואני קצת מרגיש כזה משום שאשתי היא מוזיקאית, אז היא כל שנה, קיץ, היא משתתפת בהשתלמות של מוזיקאי בתל אביב. שם יש איזה אולמות וחדרים, שיעור זה 300-400 איש. קובעים שעה בדקה שנקבע, המרצה נכנס, לא צריכים לקום, אבל המרצה נכנס, הדלתות ננעלות, יש דממה. זה תל אביב, אנחנו לא בתל אביב, אבל זה גם דרך ארץ. ויש לי כזו הרגשה מוזרה, ככה, ללמוד מסילת ישרים, אמנם נלמד דרך ארץ, אבל יש גם דרך ארץ שקדם ללימוד דרך ארץ. וגם מצד התועלת, אם נכנסים ככה פיסקי פיסקי לסירובים, בתשע, אז לא עשית הרבה. אז אני מבקש שתעשו מאמץ גדול, ולא מהיום שאני אמר את הדלת, אם תכנסו לדרך החלב, אבל אני עושה ברבע לתשע שישהו את זה יחיד, בעזרת השם בלימד. עוד פעם, אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ולמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ופורסם אצלם פרסום גדול, כי לא תמצא ברוב דבריי אלה דברים שרוב בני אדם יודעים אותה, ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שעמיתתם גלויה לכל, כך העולה מי המצוי מאוד בשיחה רבה. ככה לא מוכרים ספרים, ככה לא מוכרים שום דבר, נכון? רוצה למכור מה, אבל אתה אומר, הנה חדש הוא. תראו איזה פלא, איזה דברים מדהימים. מה אומר הרמח"ל? הרמח"ל אומר, זה גיבושון. אתה רוצה להיכנס, תדע לך שאני לא אגיד לכם דברים חדשים. אני אומר לכם דברים שאין בכלל מקום להסתפק בהם, אלא עמיתתם גלויה לכל, אלא מה שאנשים מתעלמים מהם. ולא רק זה, על כן אין התועלת הנפקד מזה הספר יוצא מהקריאה בו פעם אחת. כי כבר עכשיו שבאים צעק בו בסגור חידושים אחר קריאתו, שלא היו לו בו לפני קריאתו על המעט. אומרים לך, תקרא את הספר הזה, לא יתחדש לך כלום. לא יתחדש לך כלום. אבל עוד נדבר על זה. אבל התועלת יוצא עם החזרה לאהבת מדע. הרב נכנס פנימה, הוא מסביר את הדבר הזה. קודם כל, זה נכון. זה נכון כפשוטו. כפי שהדברים כתובים כאן. יש הרבה מאוד דברים שהשגרה והידיעה, אנחנו יודעים אותם. זה לא חדש, זה לא מלהיב, אבל מחפש סנסציות. גם בתורה הוא מחפש סנסציות. הוא מחפש דברים חדשים. את הדברים הידועים, תכף נראה, במרכאות, הדברים שהנתפם גלויה ומפורסמים, זה לא מציט את הדמיון, אז הם אלה מזניחים אותם, ואחר כך זה לאט לאט נעזב מהנפש. זה בפן הפשוט, הפסיכולוגי. אבל הרב אומר, הרב נכנס לזה בכמה מקומות, והוא מעמיק בדברי הרמח"ל מאוד. בהקדמה לספר מסילת ישרים כתב החסיד ז"ל, זה במוסר אביך, פרק א' פסקה, שהעניינים הנדונים בספרו הנתפם גלויה לכל, אלא שנשכחים בטבע הרגל של פרסומם ופשיטותם. אומר הרב, הנה באמת עניין העבודה, עבודת השם בכלל, והיראה והאהבה והדריקות ידועים לכל, אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. כלומר, נקרא עוד משפט אחד. בא כאן עושה הבחנה. אתה יודע את השם, את הלבוש, אבל אתה לא יודע את התוכן. כן? גם במישור המאוד מאוד פשוט, אני רוצה להסביר את זה קודם כל פשוט, הרב הולך להעמיק כאן, אבל אני רוצה להסביר משהו, נקרא לזה כל משהו רש, יש כתוב ככה בסוף פרשת נוח, יש את פרשת מגדל בבל, כן? לא הולכים עכשיו ללמוד את הפרשה, פרשה סבוכה מאוד, מה היה חטאה וכו', הרבה צריך להעריך בזה. אבל כתוב כך, שהקדוש ברוך הוא חפץ להניש אותם, והוא הלך לבלבל את הלשונות, כן? בגלל שהם פעלו בניגוד לרצון השם, שהיה כנראה שכל אחד יתיישב, יבנה את מקומו וכדומה, הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת ראי. והייתי באיזה, הזמין אותי לאיזה מפגש פעם, בגבעת חביבה. זה קיבוץ של השומר הצעיר. זה היה מפגש בין מחנכי השומר הצעיר, ומחנכים בישן. מפגש. לא היה במודע לפני כמה שנים. אתם הייתם סירים, בטח הייתם באיזה מפגשים פה. לא, גם ילדים, תלמידים. טוב, אז ככה באנו צד זה, שאלו אותי מה יש לי להגיד, אז הוצאתי חומש, מתקרקמו פניהם. מה זה? אמרתי, נלמד פסוק אחד, מרש"י, מה לקרוא? אז כתוב ברש"י ככה. הקדוש ברוך הוא רוצה לבלבל את הלשונות, שאיש לא יבין את שפת רעהו, ככה כתוב בפסוק, לא ישמעו שפת רעהו. אומר רש"י, זה שואל לבינה, וזה מביא תית, וזה עומד עליו ופוצע את מוחו. מה לא בסדר? חידה. מה לא בסדר בפירוש רש"י? מה? לא, הם היו באמצע. מה? אלא. לא הבינו. לא הבינו. מה? כן, נכון, זה על זה. כלומר, זה מה שאני אומר, אסור, אלימות אסורה, לא, אבל זה לא מה שאני צריך, לא, לא, אני רוצה שאתם כן נביא, כתוב כאן. זה שואל, הקדוש ברוך הוא בלבל את הלשונות. אז זה שואל לבינה, אז התשובה, התגובה הייתה צריכה להיות... שואגה. בוסס דוס. קסקסה. אני לא מבין על מה אתה מדבר. למה? בשביל מה הוא מביא לו טיפ? הוא מבקש לבינה. הוא לא מסמכת. אלא פירוש הדבר, שהבלבול היה לא שברגע אחד כל אחד דיבר שפה אחרת, אלא שעדיין אותם המילים, אותם המושגים, היו בהם הוראות שונות. בשפה של שניהם היה טיט, רק אצל אחד טיט זה היה ככה, ואחד טיט זה היה ככה. זאת אומרת, מה? הלך אבי זה אומרת אותו דבר, אבל פה, זה בדיוק הפוך ככה. בו זה קד, שזה יכול להיות פעם ככה, פעם ככה, זה כמו חמרה, זה לא כמו חמרה, זה כמו חמרה. כמו שחמרה בארמית זה יין וזה חמור. אז שואלים תמיד, אז איך יודעים אם זה יין או חמור? אז אתה מסתכל אם זה ברובה, אז מסתום, זה לא יין. אבל בכל אופן, מה אני רוצה להגיד? אני אומר במישור מאוד פשוט. יש מילים, שפה, אנשים מדברים, אבל מה שכלול במילה, המילה זה סימן. אולי זה סימן שמקורו בקודש. אולי המילים האלה הם לא משהו שנוצר בצורה אבולוציונית. אולי המילים האלה ואותיות האלה הם עצמם בהם נבראו שמיים בארץ. בסדר. אבל כשאנחנו מדברים, המילים הם מסמנות משהו. אבל אם אני אומר משהו, ואתה לא מבין את מה שזה מסמן, אתה לא מבין את התוכן שאני מתכוון במילה, אז באמת אין לנו ספר משותפת. זה תחילת הבלבול, אחר כך כנראה שגם נפרדו לגמרי, אבל מה שרש"י אומר זה בעצם שאותם המילים נשאו הוראות שונות. אז קודם כל, אני אומר את זה קודם כל, קודם כל אומר הרב, שמה שענייני העבודה והיראה ואהבת השם ידועים, קודם כל תדע לך, שמה שהם ידועים זה הסימן ולא המסומן. זה הלבוש ולא התוכן. יודעים לדקלם את זה, כן? יודעים להגיד את המילים הנכונות, כן? עכשיו, הרב אומר משהו אחר. זה לא במקרה שזה ככה. זה לא שפשוט אנשים התרשלו ולא טרחו להבין את התוכן. אלא זה יותר מזה, זה יותר עמוק מזה. כי לפי קדושת עמקי חוכמת היראה, שאומר הרב, כל החוכמות האחרות, כל החוכמות של חול, הן הצעות והכנות להן, לא ייבדו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהגיון הלב בדיבור הפנימי. הרב אומר, לא רק שהמילים, אתה לא מבין את התוכן הפנימי שהמילים האלה נוצרות. אבל ידיעת המילים היא לא שווה שום דבר בעצם. כי אין מילים. כי אין מילים. כי בכדי להבין באמת צריך את הגיון הלב ודיבור פנימי. וזה דבר מאוד מוזר. הגיון הלב ודיבור פנימי. פעם שאתי מאוד צעיר. לא כל כך צעיר כמובן, אבל צעיר. אז התקשיתי בהבנה של דברי אמונה, נראה. אז הלכתי לשאול את רבי. אז הוא אומר לי, אבל אתה צריך להקשיב. אתה צריך להקשיב לגיון הלב הדיבור הפנימי. טוב, בסדר. אז אני בא הרגע. הלכתי הרגע. אז אני לא שומע שום דבר. טוב, אז נקרא קצת, קראתי בו, אמרתי ספרות, אני קורא, בסדר. אם אני קורא, אז בסדר, אז יש רעש, אבל לא, זה צריך את הדיבור הפנימי, אז אני מפסיק לקרוא. לא כך פשוט, מה זה הגיון הלב? מה זה הדיבור הפנימי? מה זה הקשב הזה שהוא לא ניתן לבטא במילים? הרב יסביר את זה. וקודם כל